טוב, רבותיי, היום התאמצתי לעשות את השיעור הזה גם בגלל שזה יום ההזכרה של אבא שלי. וכתבתי כאן, לעילוי נשמת אבי, רבי אליהו בן בת שבע. אבא עלה מאפגניסטן בקום המדינה. עוד לפני קום המדינה הם התחילו לבוא לארץ ישראל. הסבתא שלי הייתה ככה ציונית, היא אמרה, צריך לבוא לארץ ישראל, צריך להבין שבימים ההם זה היה משהו פלא. כל הקיבוץ גלויות שלפני 80 שנה, זה 70 שנה, זה משהו פלא. איזה אמצעים היו, מה היה לאנשים לפני קום המדינה בכלל? איך אדם מתחיל לנוע לארץ ישראל? מי מביא אותו? מי... ובמקוד במקומות האלה, זה... כאילו אמרו, ניסע לאודו, שמעו שמאודו יש אפשרות לעלות לארץ. הלכו לעבור מגבול אפגניסטן, הגיעו לגבול פקיסטן, עצרו אותם בדרך, שמו אותם בכלא, גלגולים, עד שהגיעו לאודו. תודה רבה.
הנה,
עובד. אז עכשיו אולי... עושה אותו ככה, נמוך, שיהיה לנו... הצלה. לנו הצלה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אם זה עובד זה בסדר. עכשיו זה קבע. כמה יש לך שם? 18, משהו, 17, 18, זה בסדר. תודה רבה. אז הגיעו להודו, אמרו להם, עכשיו המצב בארץ ישראל, יש מלחמה, הערבים היו מסתננים, כל מיני אירועים. אי אפשר לעלות לארץ. ישבו בהודו, שלוש שנים בהודו. אז הוקמה המדינה, שהוקמה המדינה, שלחו להם אוניות והעלו אותם לארץ. אני אספר, היום השיעור לעילוי נשמת אבא שלי, זה יום הפטירה שלו היום, מוצא את תשעה באב ונפטר. חשבתי בלילה, לא הצלחתי לישון, חשבתי בלילה, מה זה להיפטר במוצא תשעה באב? כאילו, זה מראה איזה ציפייה לישוע, אדם מצפה, צפה, כל שנה הוא מצפה. נגמר תשעה באב, טוב, לא בא המשיח, טוב, אני כבר אין לי כוח, אני משאיר לכם את זה, אני כבר, מה, לחכות עוד שנה? לא, אני... היה לי איזו מחשבה ככה בלילה שלא נרדמתי. הוא ציפה לישוע. הם באו לארץ ישראל, בקום המדינה, ואבא שלי היה ממש ממקימי היישוב, המושב, הודיה. מי שמכיר צומת הודיה, נוסעים לכיוון אשקלון, יש לך ברכיה מצד ימין והודיה מצד שמאל. יורדים שם צומת הודיה, נוסעים, יש לי עוד קרובי משפחה שם. אבא שלי היה מזכיר המשק, היה, תמיד היה מספר איך הוא במו ידיו, הם היו יוצרים בלוקים ובונים בתים. הם היו עושים גם את הבלוקים. היה מספר לנו איך, איזה, נתנו להם מין איזה תבנית כזו של אבן, וטובלים את זה בתית, ויוצא בלוק, שמים בשמש, יוצאים בלוקים ועושים את הבתים. ככה היה בניין הארץ, תש"ט, תש"י, לפני 70 וכמה שנים. ואמא שלי הגיעה לשם גם כן מפרס, התחתנו. לימים עלו להיות תל אביב, שם נולדתי, חסדי השם שם אותי במוסדות תורניים, זה היה פלא, זה לא היה, הם לא היו כאלה, אבל שם אותם מקום הטובים, למדנו תורה, כמו שצריך. אחר כך הם, סוף ימים גרו מלא אדומים. היו קשורים, ההורים, בקשר חזק, 60 שנה הם היו ביחד, נפטרו בהפרש של 5 חודשים. אמא נפטרה באדר, אבא אמר, זהו, אני סיימתי את התפקיד, הוא היה מאוד עוזר לה, הייתה קצת חולה, הוא היה עוזר לה, אמר, סיימתי את התפקיד שלי, נפטר, מתת נשיקה כזה, 5 חודשים אחר כך. פלא. טוב, אז זה ככה רק תזכורת ליום הזה, ואנחנו לומדים עכשיו פרשת ויתחנן. פרשת ויתחנן, כתוב פסוק, ונשמרתם מאוד נפשותיכם. כולנו יודעים, לא, זה עקב, תיקח את הדף השני, ויתחנן. לא, לא, כן, ויתחנן. כולנו יודעים, אם אומרים לאדם, אדם נוסע מהר, אתה אומר לו, איך אתה נוסע מהר? ונשמרתם מאוד נפשותיכם, נכון? ככה נגיד לו. אם רוצים להזהיר אדם, שיסער מכל מיני דברים, לא יודע, תעשה מעקה, תעשה זה, נשמרתם מאוד נפשותיכם, תמיד, אנחנו מדברים על זה, את הפסוק הזה מביאים כאילו לעניין מה? של שמירת הגוף. נכון? זה כאילו נתפס לנו תמיד, הנה, כתוב בתורה, שמירתם מאוד נפשותיכם. אבל אם אנחנו קוראים את הפסוק שם, אין לי כאן תנ"ך, תביא רגע תנ"ך. הנה פה תנ"ך על השולחן, הנה תנ"ך על השולחן, הנה לא, הנה. סליחה. אם אני קם זה עושה בלגן בתקשורת. אם מסתכלים את הפסוק, בכלל לא, לא קשור לזה. כי הפסוק אומר, שמרתם עוד נפשותיכם, כי לא ראיתם כל תמונה, ביום דיבר השם אליכם בכל רב מתוך האש. פן תשחיתו ועשיתם לכם פסל, תמונת כל, סמל, תבנית זכר. מה עוסק? בלא לא, 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 לא ללכת אחרי אלילים. אז זה בכלל עניינים של שמירת האמונה, שמירת עבודת השם, לא קשור לשמירת הגוף. כן? אלא מה? מה התירוץ? מה אתה אומר? זה קשור. אז הרב צבידה, בוא נראה קודם. אומר הרב צבידה, אני רואה את מקור 2 קודם. אומר הרב צבידה, נשמרתם עושתכם, בפסוק זה למדים גם את חובת השמירה על בריאות הגוף. לכאורה יש צורך בעברה, שהרי פסוקים אלו מדובר על שמירת הנפש, שהיא דבר רכוני ולא בשמירת הגוף. לכאורה פשט הפסוק מצווה על זהירות בתרת האמונה, כי לא ראיתם כל תמונה, אלא מתרץ הרב ציודה, הנפש והגוף הם שלמות אחת, והנפש מתגלה בגוף. מתוך כך יש אחריות על קיום הגוף ושמירתו מסכנות. כפי שמתבר פרק שלם בהלכות רוצח שמירת נפש של הרמב״ם, המוני דברים האסורים משום סכנה. הוא אומר, וכל אלו עם אדם, אומר, לא אכפת לי, לא זה, על שמירת גופי, אני אעשה, אתם לא אכפת לכם מה שלא. נותנים לנו מרכת מרדות. אתה מצווה לשמוע על הגוף שלך. אל תיכנס סכנות, אל תיכנס לדברים שלו. אז כאן הבאתי פסקה אחת של הרב קוק, שממש מתייחס, אחרי שראינו את הרב ציודה, נבין את מה שהרב אומר כאן. השיעור כאן בעיקר עוסק בדברים של הרב קוק, בפרשה, מדי פעם אנחנו רואים גם דברים של הרב ציודה כאן. ושמרתם עוד אפשרותיכם, מקור אחד. ההפקרות שאדם מפקיר עצמו לסכנה במקום שאינו על פי מידת הגבורה הראויה, היא מזקת מאוד ליסוד המוסר הכללי. אם אדם כן מפקיר עצמו לסכנה, במקום שלא, לא מדובר, אדם במלחמה, צריך להילחם, צריך גבורה, אין ברירה. גם נכנסת לסכנה. אבל סתם הוא עושה כל מיני הרפתקאות, עושה שטויות. זה לא, זה פוגם במוסר, אומר הרב. למה הוא מסביר את זה? שהרי התחלת ציורי המוסר הוא מציור יראת העונש וההפסד. כן? בדרך כלל, באים לאדם, רוצים ללמד אותו דברים מוסריים, קודם כל מזרים אותו, מפחידים אותו מיונש, כן? תזהר, אתה יכול, יכול להיות לך משהו, אתה יכול להיפגע, אתה יכול להיפצע, אתה יכול... אז כשיש לאדם את היסוד הזה, אפשר לדבר איתו על דברים יותר... אבל אם הוא מפחיד, מה לא, לא אכפת לי מה שיקרה לי, לא מפחיד אותי. הוא מפקיר את גופו, אז אתה לא יכול לבנות שום דבר מוסרי, כן? על, על, על גבי זה, כי אין כלום, אין, אין שום דבר, לא אכפת לו. מה, אתה מזהיר אותי ש... כלומר, אתה רוצה להביא את האדם לעבודת השם, אתה אומר לו, תשמע, קודם כל אתה עושה, מתחילים בהיראה, אחרי זה באהבה, דרגה על גבי דרגה. גם? אבל לא ביטחון, לא שאתה אומר, אני עכשיו אקפוץ מהגג והשם בטוח ישמור עליי. לא, כי פה היה נופל ממנו, עשתה מכה לגגיך. זה הרמב"ם מונה, אחד הדברים, עשית מכה לגגיך, תורה צוותה, עשות מכה. חגורת בטיחות, חגורת בטיחות, צריך לשים באוטו, אין חגורה, אדם חלילה אף ומת. זה המציאות, או נפגע, או כל מיני דברים. את המינימום שלך, מה שהחוק או הזה נקבע, זה צריך לעשות, או לפי התורה צריך לעשות. אפילו אתם, אתמול צמנו, כן? אז גם, אחד צם, אחד שלא חייב, הוא לא צם. לא צם, לא חייב, לא, אל תצום, אתה לא צם. הייתה לי אתמול בבית, אחת הבנות שלי, ילדה, לפני שבוע. יום ראשון בשעה הזאת, ילדה. אז לא חייב, יולדת תוך 30 יום, לא חייבת עצום. לא צמה. תינוקת צריכה חלב, צריכה זה, לא צמה. אני רק אגיד, לא, אני איתך, זה... אז אתה מפקיר את הגוף שלך. זה לא נכון. החשבון יראת שמיים, השם, לא. או שילד, לא יודע, בגיל מסוים. ועלינו לפעמים קראו ש... אבא היה לבוטיקס, תראה, ילד בן 9, אני יודע מה. היה פעם שמישהו נפטר מזה. יש גיל, מתי זה? 12. היה לי נכד אתמול בן 12 בבית. עוד מעט הוא 12. טוב, 12 צמים. גם לא, רק ביום כיפור אני חושב, אבל הם... הוא החליט ככה. אבל 12 בסדר, זה... עוד אפשר. וגם כל הזמן תבדוק אם הוא לא בסכנה. אין לעשות סכנה על חשבון יראת השם כזה, זה לא נכון. אז זה מה ש... שהרי התחלת הציור המוסרי הוא מציור יראת העונש וההפסד. ואם אדם מאבד את חשבון מכל הפסד על ידי מה שמפקיר עצמו וחייו, אז אתה כבר לא... עובד את היסוד המוסרי בתחילתו. אז על איזה... על מה אתה תגיד לו, תשמע, זה לא מוסרי, זה לא טוב, זה מסוכן, אתה יכול... לא, הוא לא... הוא מפקיר את עצמו. אז אתה לא יכול לבנות לו שום דבר בירת שמיים, בשום דבר. ולא יכול לבוא גם ממנו למעלות השלמות הגבוהות. ואם בכל העולם תתפשט מידת ההפקרות, אז בטל יסוד העולם. כי אין דרך לקבע משמעת והדרכה מוסרית בלי העניין הזה של שמירת הזה. תשמע, אתה עלול להזיק לך, אתה יכול להזיק. אתה בא, אתה מתחיל לדבר איתו מנזק גופני, ואתה עולה לנזק נפשי ומוסרי ורוחני, אז יש לך על מה, בסיס על מה זהו. אבל הוא אומר, לא אכפת לי כלום מעצמי, מה שיהיה, אין לך מאיפה להתחיל לדבר איתו. על ענייני מוסר. על כן אומר הרב, הוא מסביר את מה שאמרנו קודם, הרי פה התורה מדברת, אני אשמע אתכם שלכם, בענייני אמונה, כן? ולומדים מזה בכל זאת ענייני גוף, כי זה קשור יחד. זה הרב מסביר, כמו שהרב ציודה הסביר. שורה 10, על כן, כאשר כתב התורה הנה שמירת הנפש בעזרה גדולה, אפילו תהיה הכוונה גם כן לשמירה מהפסד רוחני, שהוא גדול ועצום מההפסד הגשמי, מכל מקום הציור הנצרך לזה הוא ציור יראת העונש וההפסד. כאילו, אומרים, פן, וכשמשתרשת ההפקרות בלב, בטל כל ציור מורה בשמירת נפש. כי כיוון שאינו מבחין בין רע לטוב לו, אין תועלת גם בהגדלת המשקל של ההפסד הנפשי הרוחני. כלומר, אז זה מפקיר, זה כבר הכל, הכל, כאילו, הכל מופקר. זה הערה גדולה מאוד, שאדם חושב, לא, בסדר, זה דברים רוחניים, כן, אבל עניינים גשמיים, הוא מזלזל, יש הרבה, הרבה, הרבה דברים של הרע, שאדם לא צריך להפקיר את הדברים הפחותים של הגוף. יש איזה גמרה שנראית ככה, גמרה תמועה. שלושה דברים מעריכים, חייו של אדם. המעריך בתפילתו, המעריך על שולחנו, והמעריך בבית הכיסא. שירותים כאלה. איך זה קשור אחד לשני? אומר הרב, גם כן בעינייה. יש אנשים מבינים, להלך בתפילה, עדיין זה מביא לי טוב ורוחניות ואריכות ימים והכל. מעריך על שולחנו, למה זה טוב? שעל ידי שהוא מעריך שולחנו, בינתיים באים אורחים, באים עניים, הוא מחכה, הוא לא גומר את האוכל מהר והולך. הוא אומר, נשאר, אולי יבוא איזה עני, יבוא איזה מישהו, ניתן לו לאכול. אז זה הכוונה, מעריך על שולחנו. זה גם כן טוב, אז זה אדם עוד מבין, זה חסד. הוא אומר, אבל יש דברים של צורכי הגוף, של שמירת הבריאות, שמירת הניקיון, וזה אנשים נותנים לזלזל. הוא אומר, מה זה קשור לזה ורוחניות? אז אתה הולך, אתה לא יכול לפעמים לעבור לידם מרוב, לא מדבר בתשעת הימים, אבל ככה, אז סתם. אז הוא אומר, הרב, הביאו דוגמה לאחד מהדברים שהצרכים הפחותים של האדם, שזה עניין של שירותים, כל זה, שגם זה, אם אתה מזלזל בזה, אתה מתרחק מעבודת השם שלך. אל תזלזל בדברים האלה. זה קשור לשמירת הגוף, מה שהזכרנו כאן. אתה מוצא בגלל שאיפה אני לא זוכר איפה זה כתוב. כתוב בגמרא, ואין היה שאין היה על זה יפה. ואם דיברתי על זה. זה קשור לשמירתם על נפשות לכם. אז גם את זה התורה אמרה, זה גם זה מעריך חייו של אדם. אל תזלזל בצרכים הפחותים, אל תהיה, לא יודע, לא יפה, לא נקי, לא... כל זה ביטוי לדברים הפחותים, הביאו מעריך בית הכיסא, כן, דוגמה לזה. גם צריך להיות מכובד, צריך להיות... לא רק תמיד חם, בין ישיבה, אדם צריך ללכת נורמלי, צריך ללכת דברים, צורה נורמלית, צורה מכובדת. בפרשה שלנו יש את שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. שמע ישראל, אז זה מין קריאה כזו, כן? חז"ל אומרים בכלל שהפסוק הזה נאמר לראשונה, לא יודע אם לראשונה, אבל הפסוק הזה כבר הוא קדום. כשיעקב אבינו קרא לבניו, רצה לברך אותם לפני מותו, הסתלקה מן רוח הקודש. הוא רצה לגלות להם את הקץ, מה יהיה בעתיד וזה. הסתלקה מן רוח הקודש. התחיל להגיד דברים אחרים. אז הוא אמר, אולי יש לי מישהו, איזה ילד לא אגון, כמו שאברהם היה לו איזה ילד לא טוב, יצחק היה לו לא טוב. אולי גם אני, יש לי פה מישהו לא טוב. אז אמרו לו, שמע ישראל, שמע אבינו ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כשם שאין בלבך אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. אנחנו עם האלוקים האחד שלך. אמר יעקב, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. תודה להשם, ברוך שזכיתי לזה. אך כשבאו חכמים לקבוע את זה בתפילה, אמרו איך נעשה? אם נגיד ברוך שם כבוד מלכותו, משה לא אמר. תורה זו כתוב. אם לא נגיד, אבל יעקב אמר. אמרו נגיד בשקט. וביום כיפור זה מיוחד, אמרו גם בקורם. אבל זה הסדר שלנו. מה זה שמע ישראל? שמע ישראל זה שמיעה. יש עניין של שמיעה, אדם צריך לשמוע. איך אבי גון אומר, מי שרוצה להתחתן, כן, זה להתחתן, תשכלל את כוח השמיעה שלך. כוח השמיעה, כוח הקבלה. אדם לפעמים לא שומע, אז הוא לא רואה בעיניים, הוא בכלל לא מתייחס לאף אחד. ואתה גם לאשתו לא שומע. בסדר, אבל אני מתכוון באמת. כוח השמיעה, כוח היכולת. אז כאן, הנה הרב אומר, הרב מדבר על ההקשבה הישראלית המיוחדת. כי המילה הזאת שמה ישראל, זה כאילו מראה שעם ישראל הם כאלה שומעים. והם שומעו, תשמעו. יש ערך בשמיעה. רק לדבר כל היום. מדובר, כתוב שמתו בני אהרון, אז ומשה ככה שאל, למה הם לא אכלו את הקורבן? קורבן החטאת, הם שרפו אותו. אז הוא כעס על בני אהרון הנותרים, וכיוון את זה לאהרון, כאילו, למה שרפתם את ה... אז אהרון אמר לו שמה, היום מתו לי בני וזה, אם זה מתאים שאני אוכל קורבן. אז כתוב, וישמע משה ויטב בעיניו. שמעתי פעם, לא זוכר, אולי מראש הישיבה שלי בקרם ביאמנה, אב גולדוויך. וישמע משה ויטב בעיניו. תמיד משה מדבר, נועם, אומר, עכשיו, שמע משהו ממשה, מאהרון. וואו, טוב גם לשמוע. וישמע משה ויטב בעיניו, השמיעה הוטבה בעיניו. אז כאן הרב אומר, שמע ישראל, מקור שלוש, ההקשבה הישראלית המיוחדת, הזרועה, מלא, מזרע אור חיי קודש קודשים, בתאום נשמת ישראל הקדומה, העולה במחשבה עליונה, שורשה ועיקרה של תורת אל חי וקיים לעדי עד, השם אלוקינו. כלומר, אז זה קודם כל הוא נותן כאן ביטוי מאוד מרומם, רוחני כזה. מה זה השמיעה הזאת, הקשבה הישראלית המיוחדת, שהיא מלאה מאור חיי אל חי? השם אלוקינו, שאיננו מכירים, ייחוד אלוקותו עלינו. כן, זה מאוד חשוב לדעת פסוק הזה ולדעת מה מכוונים בו. אם אדם לא כיוון בשמע ישראל, לא יצא ידי חובה. שמע ישראל, אדם שהוא אומר בשמע ישראל צריך לכוון, שמע ישראל, אמן וקבל ישראל. השם, במילה השם, הוא מכוון, אדון הכל היה הווה ויהיה. צריך לכוון, תוך שהוא אומר את זה, לא להגיד שמע אחד. שמע ישראל, השם, צריך לחשוב, אדון הכל היה הווה ויהיה. אלוקינו תקיף ובא לכוחות כולם. השם, עוד פעם, אדון הכל הרביעי, אחד, יחיד על חטא, חטא זה שבע רקיעים בארץ, ודלת ארבע רוחות השמיים. כל זה צריך להיות במחשבה שלו. אנשים עושים את זה בביש. כיוונת את כל זה? אני מקווה שאני גם יצא ידי חובה כל יום אני... השם אלוקינו, אנחנו מכירים ייחוד אלוקותו עלינו מתוך ההופעה של התגלות השם המיוחד לשמתנו, מתוך אורה וזהרה של תורת אמת, השם אחד, האחדות הברורה בעוצם תארתה לא תופיע בשום היגיון, בשום השכלה אנושית, בשום הכרה, באיזה דבר מן הגופניות וחשוד עוזר להם. על כן רק בכלל ישראל, רבויית תל אורות של גילוי שכינה בכל הבתי, השם אחד מתגלה בעוד קודשו. כלומר, זה משהו יותר כללי, זה לא סתם אדם יחיד אומר את זה, אלא שמע ישראל, זה ביטוי כזה של ציבור, של עם, ושם מתגלה האחדות השם הזאת. בואו נראה מקור חמש, ומשה רבנו מזכיר על הניסים, אשר עשה לכם, אשר לוקחם במצרים לעיניך. יש פה משהו מאוד יפה. מה זה מצרים? למה דווקא הניסים הגדולים התחילו במצרים? יש פה משהו מאוד יפה של הרב. יסוד הניסים צריכים להימצא. למה יש ניסים? על שם שיש במציאות מצבים כאלה מזדמנים לכלל ולפרטים, שהצרה גדולה בין לאדם יכולת להיוושע. כן? אדם כבר לא יכול לעשות בעצמו כלום. קדוש ברוך הוא עושה לו איזה נס. כאשר הגבול של היכולת של התעזרות כל כוחות אנשים עובר שם, עשית את כל ההשתדלות מצדך, שם יש מקום צורך לנס. אומר את זה, יש ספר, לא, אתם לא מכירים אותו כל כך. בית אלוקים, כתב אותו המבית. המבית היה משה בן יוסף טהרני. הוא קבור למרגלות הארי. שבוע שעבר ציינו את יום פטירתו של הארי, אי באב. שם שאתה עומד בקבר, יש לך הרב אלקבץ לידו, ולמטה קצת, כתוב שם את הארני המבית. היה בתקופת הבית יוסף, הם היו שם, היה עם כל הגדולים שהיו שם. בית יוסף קצת למטה יותר. מקום טוב, בלל שם. ומקווה הארי, אורות גבוהים. אני... אה? קר! אורות גבוהים. אתה יוצא, אתה... לא מרגיש, אתה מרגיש. אני אוהב מקוואות, ושם זה המקווה הכי, הכי עושה לי משהו. אשתי בן שגר בצפת, בזמן היינו שבת, יום שישי הלכתי, חזרתי, שבת בבוקר הלכתי, חזרתי. אז המבית, יש ספר, בית אלוקים, בית אלוקים, כתב אותו המבית. יש לו שם שלושה נושאים. שער התפילה, שער התשובה, ושער כללים, כללים של עבודת השם. מזכירים אותו בענייני תפילה ותשובה, אנשים מכירים את זה, מזכירים את המבית הזה. כשהוא כותב על התפילה, עמוד הראשון, הפסקה, פרק א', הוא אומר, מה זה תפילה? בקשת האדם מהאל, מהשם, דבר צורך שאינו ברשותו. מה זה שאינו ברשותו? שהוא לא יכול להשיג לבד. רק אחרי שאני כבר עשיתי את כל השטויות שלי, אני יכול לבקש מהשם. הוא מביא פסוק בתהילים, דוד המלך אומר, ושב תשועת אדם. איפה הפסוק, הפרק הזה? ושב תשועת אדם. ונראה. נראה אם אני מוצא. לא זוכר אף אחד. ושב תשועת אדם. איזה? סמך. בשביל זה יש את כל המכשירים האלה. פעם היה פה צג, היינו עושים שידור ישיר. אנשים היו בבית. אז אם הייתי ככה זה פתאום מישהו שולח לי. כן, כן. היה פה, זה היה חי, היה שידור חי. היו שואלים שאלות, היו מעלים שאלות פה. ופה לימנים שאלות מהבית, וכזה דבר, מיד הייתי מקבל. אמרתי לעצמי, אין כאן עכשיו זה, הנה, אז אתה. אומר דוד המלך במזמור סמך, תודה, תהילים, אבל לנו עזרת מצר, הוא מבקש עזרה מאת השם, ושב תשועת אדם. אז מסביר המבית את הפסוק הזה, מתי דוד המלך מבקש עזרה מצר? שב תשועת אדם, שאנחנו כבר לא יכולים לעשות בכוחנו. אז אנחנו נבקש. הוא אומר, אבל האדם לא יבקש שהשם יעשה לו נס, במקום שהוא יכול להשתדל. ככה כותב המבית, זה דברים שם מבהילים. אז הנה הרב אומר את זה כאן. בניסים, יסוד הניסים צריכים למצא, על שם שם יצאו מצבים כאלה, מזדמנים שהצרה גדולה, באין אדם יכולת להושיע, כן? שב תשועת אדם, כאשר הגבול של היכולת, של ההתעזרות, של הכוחות האנושיים עובר שם, כן? כבר גבול מבחינת היכולת האנושית, יש מקום, צורך לנס. על כן נקרא גם ארץ מצרים כשמה. כן? אומר, מה זה ארץ מצרים? כאילו אנחנו במצרים, כן? אנחנו במצר, אנחנו בקושי, שם התגלו הניסים. המקור הניסים היה במצרים, כן? אומר, דורשים שמות, אשר שם שמות בעד, גם השמות אינם מקרים עזובים, אבל בי שבאים על ידי מיקים חולפים קוראים וחוקים, אמנם שמה, שמה נפתח מקור למציאות הניסים בהמון, במצרים, בעבור המצרים שהם הגבולים, גבול ומצר של היכולת האנושית להיוושע, שומעים איזה יופי זה? מה זה גבול? גבול זה כבר שהיכולת האנושית לא יכולה לעשות כלום. אז תקום עזרה שממית. זה כתוב בהרבה מקומות היסוד הזה. מה שבאתי לכם מהמבית, שגם הרב אומר כאן. כשאנחנו לא יכולים לעשות, אז מקום לעזרה. קודם כל תעשה את כל ההשתדלות שלך. אז זה מחלוקת כמה השתדלות צריך לעשות. נכון, אבל לעשות הרבה השתדלות, לא... תלוי במה. פרנסה, אדם עושה קצת השתדלות. השם עוזר. אז תקום עזרה שממית, וההנהגה הזאת דרושה מאוד מחוכמת ההנהגה האלוקית, יען כי צורך גדול יש לכלל האנושיות, שתהיה הכרה המוסרית חזקה מיתר כוחות הנפש האנושית כולה. על כן צריך בהנהגה הכללית מקום, ששם לא אפשר לכל כוח מכוחות הנפש להושיע לאדם הכללי הפרטי. כלומר, צריך שיהיה מקום כזה, מצר כזה, שיש גבול ליכולת האנושית, זה מצרים, ושם השם עשה את הניסים. אז לכן קוראים לה מצרים, בלשון מצרים. אי אפשר פה, יכולת האדם האנושי מוגבלת. רק יעזור כפי ערכו המוסרי כבודו אלוקים. על כן, הלל שאנחנו אומרים, נקרא הלל מצרה. הלל בגמרה זה הלל מצרה. מה זה הלל מצרה? זה הלל שאנחנו אומרים אותו. למה? למה דווקא הלל מצרה? הוא שם הגון להלל המיוסד על הודעת הניסים, כי הלל הזה הוא בא להודות על הניסים, מצד יחס מצרים לכלל הניסים. והיחס יש לו ערך ידוע, בעצם השם המבאר תוכן הניסים ושמושם, שהם רק בהיות האדם בא עד מצרי יכולתו, כשהוא כבר לא יכול יותר לעזור, והוא ראוי לעזרה ניסית, אז תגלה יד השם על עבדיו. כן? אז אם אדם אומר, למה השם לא עוזר זה? כנראה שלא השתדלת מספיק. לא מצד ההשתדלות, אבל זה מבטא את המקום הזה של המצר, שלי היכולת של האדם לעשות, אז באה תשועה אלוקית. זה יפה. יש בהמון מקומות, דוד, הבאנו פעם, אני הרבה פעמים את השיעור הזה מביא בפרשת וישלח, יש הקדמה של בעל עקדת יצחק. בעל עקדת יצחק, רבי יצחק הארמה. וגם הוא כותב שם על ההשתדלות שיעקב אבינו עשה לפני הפגישה עם עשיו. הוא אומר, מה זה כל ההשתדלות הזאת? השם הבטיח לו, הנה אנוכי עמך, שמרתי רבך אשר תלך, והשיבתיך על האדמה הזאת. כמה הבטחות. אחר כך בחרן, שוב אל ארץ אבותיך, ויהיה עמך. אז מה עכשיו הוא כל כך נבהל מעשיו? איזה הכנות. ואחת את העם אשר איתו, ושולח לו דורון, ו... אז שמה, גם כי אני, יש לי דף שלם על המקורות, על השיעור הזה, שלא סומכים על הנס. מתחיל עם המבית הזה, הביא את הרבי יצחק הרמה, אומר, כי דוד, גם הוא מביא על דוד המלך וגם על יעקב. שהוא ידע שכל עוד שהוא לא משתדל במלוא היכולת שלו, אז הוא מסיר מאיתו את העזרה האלוקית. עזרה אלוקית תבוא רק אחרי שהשתדלתי בכל. וכן שיעקב רואה שיש פה אופני הצלה, הוא עושה את כל אופני הצלה מצידו. אולי זה בהתחלה שהוא כאילו שלח לו, עשיו היה הולך לדרכו, מה אתה מזכיר לו בכלל? אבל ברגע עכשיו שבאה הצרה, הוא צריך לעשות הכל להינצל. עוד פסקה אחת בשש, כתוב, אתה הראית לדעת כי השם הוא אלוקים. אתה הראית לדעת, אז זה כאילו הקדוש ברוך הוא, כן? או... כן, מה זה אתה הראית לדעת? באופן פשוט. על מי זה נאמר, אתה הראית לדעת? כאן הרב יסביר שעם ישראל, יש להם שליחות להראות את זה. להראות את זה לעולם, כן? בואו נראה. הנה רצון השם יתברך הוא להשלים את כל באי עולם שיבואו לתכלית שלמותם. להזכיר ולדעת השם יתברך כמו שיהיה בסוף הימים. ולתכלית זו יעד את ישראל, כמו שכתוב, אתה הורד על הדעת כי השם הוא אלוקים. והראית על הדעת עניינו גם להראות לאחרים. כלומר, אתה הורד על הדעת, אתם, התפקיד שלכם עם ישראל, להראות שהשם הוא אלוקים. זה התפקיד שלכם. טוב, יש עוד דברים שאין לנו זמן ללמוד.